היום יום ראשון, 23 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. אנחנו מתקרבים ליום ההולדת של מדינת ישראל, יום העצמאות, הגברת כבר בת 75, אבל כנראה ששנים של מדינות צריך לספור אחרת, כי אין הסבר אחר לכך שבגיל 75 המכובד, ישראל מתנהגת כאילו היא טינג'רית, בגיל ההתבגרות. עכשיו, דווקא עכשיו, היא שואלת את עצמה שאלות קיומיות, היא מעצבת את עצמה, את האופי שלה, את עולם הערכים, את האמונות שלה. וכמו בגיל ההתבגרות, גם בישראל פתאום הכל מעט משתנה, הוא רגע גבוה ורגע נמוך יותר, פתאום הגוף כבר לא ממש סימטרי, פתאום בולטים כל מיני הבדלים. ובגיל 75, גיל ההתבגרות, ישראל עומדת ברגע שבו היא אולי גם תגבש את העתיד הבוגר שלה. היא בין היתר תכריע אולי איזה צבא יש לה. וזה יקרה, רבים טוענים, במסגרת חוק הגיוס החדש, חוק שיכול לקחת את צה"ל לאחד משני כיוונים מנוגדים, צבא העם או צבא מקצועי. אז הפעם אנחנו עם חוק הגיוס המעודכן. שרקי, שלום.
שלום אלעד.
באוגוסט 2021, אנחנו דיברנו כאן, אתה ואני, על חוק הגיוס, סוגיה שבעצם מלווה את ישראל מהרגע שבו היא קמה ועד היום. תיארנו את כל ההשתלשלות, איך מה שהתחיל כמתווה מצומצם שפותר חרדים שתורתם אומנותם מהצבא, הלך וגדל לממדים ענקיים. אז קראנו לפרק חוק הגיוס החדש. ועכשיו, ממשלה חדשה, אז מה? חוק גיוס חדש חדש?
ממשלה חדשה, חוקים ישנים. תראה, חוק הגיוס החדש לא מתרחש בגלל חילופי השלטון, הוא מתרחש כי חוק הגיוס הקודם בוטל, ומאז אף ממשלה לא הצליחה לחוקק חוק גיוס חדש לפני שהיא נפלה, כלומר, בעצם מ-2017, כשבגץ מבטל את חוק הגיוס, אנחנו נמצאים באיזושהי השהיה ודחייה וערכה, כשאף ממשלה בישראל לא מצליחה להעביר בשלוש קריאות הסדר חדש, לגיוס, או אם יורשה לי, לאי-גיוס חרדים.
זהו, הכותרת חוק גיוס היא מתאה, כי זה בסוף חוק שמסדיר פטור מגיוס.
לגמרי, כי בוא נדבר על החוק שמונח עכשיו על השולחן. הדגל של מה שמציעה הקואליציה עכשיו, זה להוריד את גיל הפטור. מה זה גיל הפטור? למי שלא יודע, גיל הפטור זה הרגע שבו מדינת ישראל מודיעה לצעיר החרדי, ויתרנו עליך. לעניין שירות בצהל. הגיל שבו אתה פטור משירות. לא משנה אם אתה לומד בישיבה או לא, כי הרי איך זה עובד? בחור חרדי בן 18, למה הוא לא מגויס? כי הוא מגיע ללשכת גיוס פעם בשנה, חותם שתורתו אומנותו, אומרים לו אלן וסלן, לך לישיבה, הוא מגיע שנה הבאה, חותם שוב, אומרים לו, טוב, תמשיך בישיבה. אבל זו הברירה שלו היחידה. כלומר, זה או צבא או ישיבה. אין באמצע, הוא לא יכול להגיד, אני אמנם לא מתגייס, אבל אני גם לא בישיבה, אני עובד כנהג נהג מסעית, או אני עכשיו לומד ראיית חשבון. זאת לא אופציה. או שאתה בצבא, כמו כולם, או שאתה בישיבה, וזאת העבודה שלך. עכשיו, עד היום, עד גיל 26, צעיר חרדי יכול להיות אופו אופו, אין לו באמצע. והמחיר של העובדה הזאת, זה שגם בחור חרדי שלא באמת מוצא את עצמו בתוך עולמה של תורה, בתוך עולמה של ישיבה, לא רואה את עצמו מסוגל ללמוד כל כך הרבה שעות ביום, אבל מצד שני גם לא רוצה להתגייס, כי צהל מקום משנה זהות, משנה תרבות, יפגע בו במגזר שלו, אז הוא קלו בעצם בישיבה, הוא לא ממש לומד שם, אבל גם אסור לו לעבוד, וחייל הוא לא רוצה להיות, אז הוא קלו בישיבה כעיר מקלט מן הצבא. עכשיו, מה זה עושה כלכלית למדינת ישראל? שהחבר'ה האלה, כשהם בגיל 26, סוף סוף מותר להם לצאת ולקבל תלוש, הם כבר נישואים פלוס ילד, פלוס שניים, פלוס שלושה, הם כבר צריכים פרנס. אז אם הם עבדו עד אז בשחור, הפסדת במובן שהסללת אותם לשם. אבל אם הם לא עבדו, צורך העניין, עמדו בישיבה ובאמת לא פרנסו שקל למחייתם. בגיל 26, כשהם כבר הם צריכים לפרנס משק בית, אף אחד מהם לא יוכל עכשיו ללכת 3-4 שנים ללמוד מקצוע באוניברסיטה, או באיזה מכללה. מקצוע אחר כך שמכניס יותר, ושהמשק מרוויח ממנו יותר, בדרך כלל זה תהיה עבודה מיידית, כדי להכניס פרנסה מיידית, וזהו, ובעצם המשק הישראלי איבד הרבה מהפוטנציאל, בגלל שעד גיל 26, אותו בחור חרדי, לא יכול היה לצאת לשוק העבודה לפי החוק.
אוקיי, אז יש היגיון כלכלי בהורדת גיל הפטור, אבל שרקי, הרי כבר ניסו לעשות את זה בעבר, וזה נכשל, כי בסוף הורדת גיל הפטור פוגעת בשוויון.
אז תראה, הממשלה הזאת באה וניסתה להציג דיל מפתה. כמעט כל הכלכלנים יגידו לך, להוריד גיל הפטור זה מצוין, אבל כיוון שאתה נותן פה הטבה במרכאות, שאומנם גם למשק, אבל גם לחרדים, בואו נאזן את זה בהטבה לחילונים, או הטבה למשרתים יותר מדויק. ואז ניסו להשיק איזושהי עסקת חבילה, גיל הפטור לחרדים ירד, אבל המשרתים יקבלו הרבה יותר. למשל, נכפיל את דמי הקיום של החיילים, או נגדיל אותם לפחות. נגדיל את מענק השחרור. כל חייל תהיה לו הנחה לרכישת דירה. יש סדרה שלמה של הטבות שגלנט גיבש, שהעלות שלהן היא נעמדת ב-10 מיליארד שקלים עכשיו בדיונים, והם אמורים לעשות את השירות יוקרתי יותר, או לפחות לתת למשרתים תחושה שיש הוקרה לפועלם. כמו מדים ללימודים, דמי קיום אפילו לסטודנטים שהם חיילים משוחררים, לסבסד להם עוד הכשרות מקצועיות. כלומר, מאמץ משמעותי שחייל משוחרר, בטח קרבי משוחרר, התחיל את החיים בצורה יותר קלה.
הבנתי, בעצם אם אנחנו מדברים על שיח של זכויות וחובות, הממשלה החדשה אומרת, אנחנו נוותר לחרדים על החובה שלהם להתגייס לצהל מגיל צעיר יותר, ומהצד השני, נגדיל ונתגמל יותר בצד הזכות לאלו שכן משרתים. זו העסקה, זה הדיל.
תראה, אז אני אסביר שנייה. קודם כל, יש פה איזשהו סלט שהפוליטיקאים עשו. צהל בטרה שלו מזמן כבר החליט שהוא מעוניין לקצר את השירות של העורפיים, לא 3 שנים אלא רק 2, אבל קרביים או חיילים שההכשרה שלהם לוקחת זמן, מקצועות טכנולוגיים, 8200 וכאלה, אותם הוא רוצה ליותר זמן, הוא רוצה לתגמל אותם יותר. זה כבר מזמן צהל החליט את ההטבות בעולם הדיור, בעולם האקדמיה, וגם במהלך השירות עצמו, זה חוק נוסף שמקדם שר הביטחון. עכשיו, באמת המשוואה עם חוק הגיוס, היא לא מובנת מאליה. הוא לא כל כך קשור להטבות הללו, רק שגם ההטבות הללו אמורות להיכנס בצמוד לא חקיקה מקבילה לחוק שירות ביטחון, ולכן מנסים לכרוך אותם. עכשיו, יש פה אבל גם היגיון משפטי, כי בגץ ביטל עד היום בעצם כל הסדר גיוס שהיה, מחוק טל, דרך חוק הגיוס של ממשלת בנט לפיד, שאומנם הוא בוטל פוליטית, אבל גם לבגץ היו הערות עליו, בטח על חוק הגיוס של ממשלת נתניהו חרדים ב-2015, לא היה הסדר גיוס ששרד את מבחן השוויון של בגץ. וכן, עכשיו שסמוטריץ' למשל, כשר אוצר, עמל על החוק הזה, הוא מקווה להגיע לבגץ ולהגיד להם, תראו, צמצמנו את אי השוויון בדרך אחרת. גם לתת הטבות למשרתים, זו דרך שמצמצמת את אי השוויון. במובן הזה, זה כן אמור להתכתב באיזושהי משוואה.
תסביר לי את הוויכוח שמתנהל עכשיו אפרופו המתווה החדש אם להוריד את גיל הפטור ל-23 או ל-21. מה המשמעות של כל אחת משתי האפשרויות האלה?
תראה, ההבדל בין 21 ל-23 עכשיו, יש מלחמה שלמה עליו. כי צהל, גורם בכיר מאוד בצבא, מתדרך מתחילת השבוע, שמבחינתם הורדת גיל הפטור מ-26 ל-23 לא מפר את האיזון. כלומר, הם מוכנים כבר בגיל 23 לוותר על החיילים החרדים. משרד האוצר אומר, מה פתאום? הבטחתם לנו 21. למה זה קריטי? 21 עד 23 זה בדיוק השנתיים שבהם רוב הצעירים החרדים מתחתנים. כלומר, אם אתה תופס אותם בגיל 21 ומשחרר אותם לשוק העבודה, שחררת אותם או לא נשואים, או נשואים טריים בלי ילד. שחררת אותם בגיל 23, כבר יש נתח לא קטן שפספסת. אז זה בעיניים כלכליות, אתה רוצה לשחרר אותם כמה שיותר מוקדם לשוק העבודה. עכשיו, בעיניים ביטחוניות זה קצת הפוך, למה? כי נגיד שאתה צעיר חרדי בן 18, אתה מבין שבישיבה אתה כבר לא תצליח, או אתה לא מעוניין, ואתה מתלבט האם להתגייס או לא. אם גיל הפטור הוא 21, אתה יודע שבין אם תתגייס בגיל 18, תשרת 3 שנים ותשתחרר, ובין אם נשארת בישיבה וחלפו להן 3 שנים, בשני התרחישים, בגיל 21 אתה אזרח חופשי. ללכת, לעבוד, ללמוד מקצוע, לטוס לכל מה שאתה רוצה. כלומר, אפילו התמריץ הקטן שהיה, אולי בכל זאת להתגייס כדי להיות בגיל 21 כבר למגרש, ולא בגיל 23, אפילו התמריץ הזה הולך. אז גם אותם מעט חרדים שכן מתגייסים, לא יודע, נגיד 10% בשנה, גם הם כבר לא התגייסו. כי הם יגידו, נסתום את האף 3 שנים בישיבה, נגלגל את הבלוף. אני לא אומר שכולם מגלגלים את הבלוף, אבל מישהו שכבר הבין שהוא לא מוצא את עצמו שם, ובגיל 21 אני אצא לשוק העבודה. ואם גיל הפטור יהיה בגיל 23, אז עדיין יש איזשהו תמריץ. אז זה, בוא נגיד, זה שבר גם שיפגע בגיוס המועט של החרדים, בטח לא יתרום לגיוס של אלו שמתגייסים, ויש מי שיגיד שהוא גם יפגע במוטיבציה של שאר המשרתים, כי בעצם זו הודעה רשמית שצהל מוותר על גיוס חרדים. זה בעצם, אם אתה אומר בגיל 21 אני כבר ירדתי מכם, אז בעצם הודעת שאתה מבין שכבר לא תגייס. עכשיו, יכול להיות שזה המצב כבר בפועל, אז למה לשחק בנדמה לי? השאלה אם הנדמה לי הזה משרת באיזשהו אופן את המוטיבציה של אלו שכאן משרתים. זו בעצם השאלה שהיום נמצאת בלב הוויכוח.
חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם חוק הגיוס המעודכן, הפרטים שלו עדיין לא ברורים עד הסוף, אבל המהות היא הורדת גיל הפטור לתלמידי ישיבות חרדים, במקביל להעלאת ההטבות לחיילים משרתים, בכלל, מכל המגזרים. ושרקי, הוויכוח הזה שתיארת, בין כלכלנים לבין ביטחוניסטים, הוא ויכוח מעניין. אלו אומרים, תוריד את גיל הפטור, תשחרר את החרדים מהישיבה לעבודה, וכך הכלכלה הישראלית תרוויח. האחרים אומרים, תשאיר את גיל הפטור גבוה יותר, אולי כך תצליח לגייס את חלקם לצהל. אבל אלו עניינים שהם כמעט, איך אני אגיד, טכניים. כי מאחורי המספרים, בסוף יש סיפור, יש נרטיב. אנחנו רוצים חרדים בצבא או לא? אנחנו מתעקשים עליהם בצבא או מבטרים עליהם? הצבא הוא צבא של כולם או רק של חלק?
נכון, אבל גם הממשלה הקודמת, שכאילו בנרטיב לא ויתרה על כך שצהל רוצה אותך, גם היא רצתה להוריד את גיל הפטור. גם היא הבינה שגיל פטור הוא מבוגר מדי, דופק את הכלכלה. רק מה היא עשתה? היא אמרה, אני אוריד את גיל הפטור, אבל היא עטפה את זה בזה שהיא תמשיך לדרוש יעדי גיוס הולכים ועולים מהמגזר החרדי, למשל, וסנקציות בצידן, או בוא נדבר עכשיו על המתווה של בני גנץ. גם הוא בעד להוריד את גיל הפטור. אבל הוא אומר, שירות לכל, לאו דווקא בצבא. גנץ אומר בכלל תפיסה אחרת, אני רוצה שכל צעיר בישראל, יהודי או ערבי, חרדי או חילוני, ייתן משהו. לא כולם יעשו את זה במדים, אבל כולם יהיו מחויבים לאיזשהו מתווה שירות, וזה ישמור את האתוס של צבא העם. כי גם הוא מבין שהוא לא יגייס את החרדים, אבל הוא לפחות רוצה שהמשרתים ירגישו תחושה של איזשהו שוויון, של איזשהו נטל משותף. עכשיו, הכולם ישרתו איפשהו הזה, בעצם אירוע לא כלכלי אולי, יכול להיות שלהחזיק מערך של שירות אזרחי ולאום מזה, לא חוסך כסף למדינה, אלא עולה לכסף. אבל זה משרת את הנרטיב של צבא העם, זה משרת מציאות של צבא העם, וזה שווה למדינה, גם אם זה לא כלכלי, זה שווה לה מכל שאר הבחינות. וכשאתה משחרר אותה בגיל 21, אז אתה בעצם אומר, ויתרתי גם על הנדמה לי הזה.
אתה יודע, אני יכול להתחבר לזה, כלומר, יש אתוסים שמגיעים ממחיר, לא משאירים חיילים מאחור למשל, זה חלק מנרטיב שאתה יודע שעלול לגבות ממך מחיר, אבל בתמונה הכוללת, כחברה, הוא גם מסמל את עולם הערכים שלנו, וגם פוטנציאלית רותם עוד אנשים לתוך המשימה, כשהם יודעים שהם לא יישארו מאחור. והטענה היא שגם אם אתה משלם מחיר על ההתעקשות לגייס חרדים לצהל או לשירות אחר, האתוס הזה שכולם משרתים, הוא חשוב, הוא מחזיק גם אוכלוסיות אחרות שמשרתות, אחרת הם יגידו שגם הן רוצות פטור.
עכשיו, יש עוד ויכוח גדול, מה יקרה? מה תהיה התוצאה של המהלך הזה? יש מי שאומר, בצלאל סמוטריץ' למשל, אני עכשיו משחרר אותם לשוק העבודה, זה אומר שהחרדים יהיו מעורבים בישראליות, בעוד 20 שנה אתה תראה שהמהלך הזה גם תרם ליותר גיוס. כלומר, הורדת גיל הפטור, הסרת דרישת הגיוס המיידית, תשחרר, בוא נגיד, תשחרר את המתח של החרדים, תשחרר את הלחץ של החרדים, ותאפשר להם בטווח הארוך יותר, כן, גם להתגייס יותר. ובני גנץ אומר, התרחיש הפוך, הוא לא מסתכל מה זה יעשה לחרדים, הוא מסתכל מה זה יעשה לחילונים, או מה זה יעשה למשרתים. הוא אומר, הם, כשהם יראו את הפטור, רסמי, ועוד אתה מספר להם שהם, כפיצוי מקבלים עוד כמה מאות שקלים, יגידו, תודה רבה. המודל של צבא העם יישבר. וברגע שזה לא צבא העם, יש לזה מחירים. עכשיו, יכול להיות שיש אנשים שמקשיבים לנו עכשיו ואומרים, מצוין, אנחנו תומכים בצבא מקצועי. בסדר גמור, זו גישה. צריך להבין שאנחנו כבר, בעצם אם החוק הזה יעבור, אנחנו בחצי הדרך לשם. כי מה זה בעצם צבא מקצועי? זה אומר, אני צבא שכירים. עכשיו, כבר עכשיו אתה בעצם קובע איזשהו מודל, שאיך אתה מפצה את המתגייסים, על העובדה שלא כולם מתגייסים, אתה נותן להם תגמול יתר, נכון? אז כשאתה תראה את המגמה של הלא מתגייסים גוברת, אתה עוד יותר תתגמל את אלו שכן. ואתה מחולל פה איזשהו תהליך, שמצד אחד יש יותר ויותר לא משרתים, מצד שני אתה מתגמל יותר ויותר את המשרתים. אז כן, אז אתה בחצי הדרך לצבא מקצועי.
ואולי זה לא רעיון גרוע כל כך צבא מקצועי במקום צבא העם.
אני יכול להגיד לך שאני בעצמי בעבר חשבתי שאולי צבא מקצועי זה פתרון טוב. צבא קטן, חכם, יפתור לנו את הפצע השוטט הזה בחברה הישראלית. אגב, זה לא רק חרדים, גם ערבים, עוד קבוצות. יש היגיון בזה. ואני חייב להגיד שמה שפתח לי את העיניים, או אחד הדברים שפתחו לי את העיניים ביחס לזה, זה דווקא מה שקרה עכשיו סביב הרפורמה המשפטית. כי קרה דבר די מדהים, בסוף בסוף, מי שהוריד את ממשלת ישראל על הברכיים בעיניי, זה 300 טייסים. אפשר לנתח איך המחאה הצליחה, באמת יש פה הרבה מאוד היבטים, אבל בסוף, מזכיר שהאירוע המחולל שבולם את החקיקה, זו ההצהרה של שר הביטחון, פיתוריו, הרחובות מתלקחים. ולמה שר הביטחון מוסר את אותה הצהרה? בגלל כל מיני דברים. אחד מהם, ללא ספק, זה האיומים בסרבנות או בהתייצבות בתוך צהל. עכשיו, זה קורה כשצהל עדיין הוא כן סוג של צבא עם. נכון שאפשר להגיד שהטייסים זו אוכלוסייה מכיוון מסוים, והצוות הטכני בחיל האוויר הוא מגיע ממקום אחר, והרכב האנושי של 8200 הוא לא הרכב החברתי של גולני. הכל נכון, סוציולוגים של הצבא יגידו את זה טוב ממני. אבל עדיין הצבא מייצג הרבה מאוד קבוצות בחברה הישראלית, הרבה קבוצות נוסעות בנטל, בתוכו לא כולן. ותאר לך שאנחנו הולכים לצבא מקצועי, שבו קבוצה אחת תהיה מאוד דומיננטית, נגיד מסיבות אידיאולוגיות, ותשלח את בניה לשרת, וקבוצות אחרות יפסיקו. פתאום אתה תראה את הצבא עם גוון סקטוריאלי. במדינה כמו שלנו, בעיניי זה היום ונורא. וזה יוכיח, כי יתאר לך פתאום שממשלה נבחרת בישראל תקבל החלטות שלא ימצאו חן בעיני אותו מגזר, או אותה קסטה שתקבל דומיננטיות בצהל. תקבל דומיננטיות כי תהיה אליטה משרתת, כן? תקבל דומיננטיות לא במובן הרע, כי היא תמשיך לשלוח את בניה. ואז מה קורה? הממשלה הנבחרת מקבלת החלטה שלא לטעמם, ופתאום הצבא שוב משתמש בכלי הזה של סרבנות, של אי ציות, של אי התייצבות. אז דווקא בחברה כמו שלנו, כל כך מקוטבת, כל כך משוסעת, אני חושב שיש דבר נכון לשמור על זה שהצבא יהיה באמת, באמת של כולם, של כולם במובן שכולם משרתים בו. עכשיו, זה לא במקרה שברקע של המחאה, זה כבר ניתוח סוציולוגי, כן? הנושא של השוויון בנטל כל כך חזק, כי המחאה הזאת מתייצבת בין השאר מול ממשלה שנתפסת כממשלה שלא כל אגפי הנושאים בנטל. עכשיו, ככל שהחרדים יהיו חלק גדול יותר מהחברה הישראלית, וזה קורה דמוגרפית כרגע, אז השאלה איך אתם מצד אחד אוחזים בהגה השלטון, ומצד שני לא נושאים בנטל השירות הצבאי, היא שאלה שתחריף. והפתרון לא יכול להיות פתרון של שכירי חרב.
זהו, ברור שבסוף המטרה של שני הצדדים היא למצוא נוסחה שתשלב חרדים בחיים של האוכלוסייה הכללית, בין אם זה בצהל או בשוק העבודה. ואחרי שנים שבהן לא הצליחו לייצר את המאזן הזה, שגם משלב חרדים בשוק העבודה, אבל במקביל לא פוגע בשוויון. אולי באמת לשחרר חרדים לעבודה מצד אחד, ולתגמל יותר את המשרתים, זה הדיל הכי נכון, או אתה יודע מה, הכי ישים לפחות.
זה נשמע טוב, כי אלו שני צעדים, שיכול להיות ששניהם צעדים מאוד טובים. יכול להיות שבאמת הדבר הנכון הוא גם להוריד את גיל הפטור, יכול להיות שהדבר הנכון הוא גם לתגמל יותר את המשרתים. אבל ברגע שאתה מספר לי סיפור פה על דיל, אז אני שואל אותך רגע, בין מי למי הדיל? העסקה, מי הצדדים לה? אני לא חושב שזה החרדים והחילונים, או המשרתים והלא משרתים. העסקה היא בין שר האוצר שרוצה יותר ידיים עובדות במשק ויותר משלמי מיסים, לבין שר הביטחון שרוצה יותר תקציבים לצבא. אל תספר לי שעשית חוזה חברתי חדש. כי חוזה חברתי חדש הוא חוזה בין מגזרים. וזה לא חוזה חברתי חדש, זה חוזה כלכלי פנימי של הממשלה. זה לא שאתה ריפית את הפצע. זה לא שעכשיו האמנה המסדרת של יחסי דת ומדינה ויחסי חרדים וחילונים במדינת ישראל, סוגיית הגיוס נפטרה לסביבות רצונם של שני הצדדים. לא. זה דיל בין שני שרים בממשלת ישראל, שניהם אגב מייצגים מגזרים משרתים, כך או אחרת, שאחד אומר, מעניין אותי ידיים עובדות בשוק העבודה, והאחר אומר, מעניין אותי תגמול לאלו שאני מגייס, והם מסתדרים ביניהם.
שרקי, איפה חוק הגיוס המעודכן והחדש עומד כרגע? הרי אחת הסיבות שרצו להעביר את המהפכה המשפטית ומהר, במיוחד את פסקת ההתגברות, הייתה כדי להעביר חוק גיוס, גם אם בגץ יעשה את מה שעשה בעבר, ושוב יפסול אותו.
תראה, זו באמת שאלה מאוד טובה, כי הרפורמה המשפטית לכאורה במקפיא עד אמצע הקיץ, אבל ההבטחה הפוליטית לחרדים היא שחוק הגיוס יעבור עד התקציב. בקריאה ראשונה או בקריאה שלישית זו שאלה. כלומר, עד סוף מאי. ולכן יש לחץ, ולכן בעצם זה עולה גם בשבוע כזה, שלא בטוח שאם הייתי יועץ התקשורת של הממשלה, הייתי מעלה את החוק שנותן פטור מגיוס בדיוק בשבוע בין יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות. יכול להיות שהייתי מעלה אותו לסדר היום אחר כך. אבל יש דחיפות, כי צריך להספיק את זה לפני התקציב, עד סוף מאי, ואז אנחנו נדע האם בגלל שהרפורמה המשפטית מוקפת, תהיה פסקת התגברות ספציפית רק בחוק הזה, ואז זה יכול להיות שזה פותר את הבעיה של בגץ, או שיחוקקו חוק שבסבירות די גבוהה ייפסל בבגץ. זה אנחנו עוד לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שיהיה חוק, ושמסגרת הזמנים העקרונית לו היא בחודש וחצי הקרובים.
אז נשתמע כנראה בקרוב בנושא הזה. שרקי, תודה.
תודה, אלעד.
וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נהיה כאן גם אחר.